ברוכים הבאים לעוד פרק של האקדמיה של ניסקו סמארט, הפודקאסט. אני קובי שקד, מנהל תחום בית חכם בניסקו, והפעם אני נרגש לארח את גלעד שוהם, סופר יוזר של בית חכם, ולדעתי הראשון בישראל שהפיק והקליט פודקאסט בנושא בית חכם עם השם הכי מגניב שיש, דירה להשכיל. שלום גלעד.
שלום קובי, תודה שזמנתם אותי, אני ממש מתרגש ושמח להיות כאן.
תודה שהצטרפת. אז גלעד, אתה נמנה על קהילה מאוד רחבה ותוססת של משתמשי בית חכם, ששייכים להגדרה של משתמשי do it yourself, או כמו שהגדרתי בתחילה, סופר יוזרים, שמחפשים ומוצאים פתרונות חכמים ומבצעים אינטגרציה של כמה פתרונות שאמורים בסופו של דבר לשבת תחת ממשק אחד. אני מגדיר את זה נכון? ספר לנו קצת על הקונפיגורציה שבנית אצלך בבית.
בשמחה. אז הקונפיגורציה שלי היא קצת מורכבת ולא מתאימה לכל יוזר פשוט. בגדול הקונפיגורציה שלי מבוססת על איזשהו שרת, במקרה שלי זה לפטופ, שמריץ עליו קונטיינרים, בעצם מכונות, כמו מכונות וירטואליות, על בסיס טכנולוגיה שנקראת דוקר. כל קונטיינר כזה מריץ בעצם איזשהו שירות, והשירות המרכזי שרץ אצלי תוכנה שנקראת Home Assistant, שהיא בעצם המוח מאחורי כל הבית החכם שיש אצלי, ואליו הכל בעצם מתחבר.
אני מבין שאתה נטשת את הרסברי פאי שהרבה מאוד משתמשי do it yourself משתמשים בו בהתחלה.
כן, אז באמת הרבה אנשים משתמשים ברסברי פאי, במיוחד בהתחלה, גם אני השתמשתי ברסברי פאי, כן. וגיליתי בעצם שיש שתי בעיות עיקריות עם רסברי פאי. הראשונה זה שלאט לאט ככל שאתה מוסיף יותר ויותר שירותים, באיזשהו שלב הרסברי פאי לא מספיק חזק. הדבר השני זה שרסברי פאי בדרך כלל רץ עם איזשהו כרטיס SD שלא בנוי לכתיבה של הרבה כמויות של דאטה, ואחרי כמה זמן נהרס ואתה צריך להתחיל לשחזר גיבויים ולעשות את כל הסטאפ מההתחלה. אז בעצם נטשתי אותו ועברתי ללפטופ שמריץ הכל.
הבנתי גם שאפשר להשתמש במיני מחשבים קטנים כמו נוקים, או כל מחשב קטן אחר שאתה יכול להשתמש בו כסרבר לדבר הנושא הזה של Home Assistant, שאנחנו תכף נרחיב עליו.
נכון, אז בעצם באמת אפשר להשתמש בכל מחשב, בכל מערכת הפעלה. Home Assistant יודע לרוץ היום על כל חומרה כמעט שקיימת. אני בסוף לקחתי לפטופ, כי בלפטופ יש לי גם סוללה, ככה שאני כבר מקבל בעצם איזשהו UPS מובנה, למקרה שיש הפסקת חשמל, המערכת שלי נשארת באוויר, אני לא צריך לטפל בזה במיוחד.
כן, זה חכם, זה חכם. אז מה בעצם מותקן אצלך בבית?
אז יש לי המון המון רכיבים אצלי בבית, יש לי כמה עשרות מפסקי תאורה, בית גדול, הרבה הרבה מפסקי תאורה, המפסקים שלי הם של חברה שנקראת סונוף, שעליהם צרוב קושחה שנקראת תסמוטה, חוץ מזה יש לי חיישני חלונות, חיישני דלתות, חיישני רטט, חיישני הצפה, יש לי מעבררים חכמים, מזגנים חכמים, הכל אצלי בעצם מחובר לבית החכם, אפילו תמי 4 מחובר לבית החכם, כדי שלא נצטרך חס וחלילה לקום ללחוץ על כפתור פה בבית.
כן, כן, אני תמיד אומר שאני, כששואלים אותי מה אני עושה, אז אני תמיד אומר שאני דילר של נוחות, כי נוחות זה דבר שאנשים מתרגלים אליו מאוד מאוד מהר ומאוד מאוד מתמכרים אליו. אז אני מתאר לעצמי שזה מגיע לכל תחום אצלך גם בבית.
כן, אני תמיד אומר שאני מוכן לעבוד מאוד מאוד קשה, כדי שבסוף אני אוכל לשבת על הספה ולא לעשות שום דבר.
כן, נכון, זה באמת מגדיר אנשי בית חכם, עובדים מאוד מאוד קשה כדי לייצר את הנוחות האולטימטיבית, שלא לעשות שום דבר. אני יודע שגם יש אצלך בבית הרבה מאוד פתרונות שהם מבוססים טויה. תוכל לדבר על זה קצת?
כן, אז טויה זה, האמת שזה פלטפורמה נפלאה בעיניי, מכל מיני סיבות. אחת הסיבות זה באמת שגם למי שלא משתמש באיזשהו משהו כמו Home Assistant או איזשהו פלטפורמה אחרת, בטויה יש המון המון רכיבים, ככה שזה נותן לך בעצם איזושהי קורת גג אחת שמאגדת המון סוגים של דברים, שזה בסופו של דבר מייצר המון נוחות, כי אתה לא צריך לקפוץ בין 10 אפליקציות שונות, שזה דבר מאוד מאוד חזק. מעבר לזה, טויה הם בהגדרה מאוד מאוד פתוחים לכל הנושא של אינטגרציות עם רכיבים אחרים, עם פלטפורמות כן. אחרות, ובעצם מאפשר חיבור מאוד מאוד קל ל-Home Assistant מול טויה, ככה שאני יכול בעצם לקבל את כל הדברים שאני מגדיר בטויה ב-Home Assistant שלי. אחד הדברים המיוחדים שאפשר לעשות עם טויה, שהוא מאוד נחמד למשתמשי Home Assistant, זה בעצם להריץ את טויה באיזשהו שרת לוקלי. זה נמצא שם בהגדרות מפתחים, זה קצת מורכב, אבל זה נותן לך בעצם את היתרון שאתה לא תלוי בשרת של טויה בשביל לתפקד.
לא תלוי בענן.
כן, לא תלוי בענן שלהם, למרות שיש אינטגרציה מעולה גם עם הענן, כלומר מי שרוצה לעבוד עם הענן, יש גם כן אחלה אינטגרציה, ויש לזה גם יתרונות, אבל בעצם יש את שני הפתרונות, ואפשר, כל אחד יכול לבחור את מה שמתאים לו.
הסיבה שאני מזכיר את טויה, זה כמובן, כפי שאתה יודע, ניסקו סמארט, המערכת שלנו, מבוססת על הפתרון של טויה. אנחנו מה שנקרא ODM, Original Design Manufacturing, או Private Labeling, שזה אומר בפשטות שניסקו לקחה את הפתרון העולמי של טויה, וביצע התאמות גם ברמת האפליקציה וגם ברמת המתגים, כדי להתאים את זה לשוק הישראלי. אני אתן רק כמה דוגמאות להתאמות שביצענו. לדוגמה, התאמות לשוק הישראלי המאתגר מבחינת קופסאות ביטון. יש בישראל קופסאות ביטון של 4 מקום, של 6 מקום, שזה המצאה די ישראלית, שאתה לא מוצא אותה בארצות אחרות כמו אירופה או ארצות הברית, אז ההתאמה לקופסאות ביטון האלה של המתגים, העברות המלא של האפליקציה, הדברים שעשינו מבחינת שילובים של תריסים ותאורה, אז ניסקו בהחלט לקחה את הפתרון של טויה לקצה ברמת השוק הישראלי, והתאימה אותו בעצם באופן מלא לשוק הישראלי. אז איך אתה באמת, באמת מתרשם מהפתרון של טויה והיכולת שלו לשלב אותו, למזג אותו עם פתרונות אחרים, ובמיוחד אם אפשר קצת להרחיב על נושא של Home Assistant, כי לא הרבה מהמאזינים שלנו מכירים את הנושא הזה של Home Assistant.
אוקיי, אז בואו שנייה נתחיל במה זה בעצם Home Assistant, ומה הוא בא, ולמה הוא קיים.
בהחלט.
אז קודם כל, Home Assistant, קודם כל חשוב לדעת שזה תוכנה בקוד פתוח. זה אומר שכל אחד מכם יכול ללכת ולראות את הקוד של Home Assistant, יכול גם לתרום קוד ולפתח פיצ'רים, ככה שבעצם זו תוכנה שנוצרה ומתוחזקת בעיקר על ידי הקהילה. אגב, אחד הפרויקטים הכי גדולים בעולם היום, בעולם האופן סורס, ברמה העולמית, פרויקט עם המון המון אנשים שמתחזקים ותורמים לקוד, ככה שהוא מתפתח מאוד מאוד מהר, ובעצם מה שהם רוצים להשיג, בעצם Home Assistant, הם בעצם אומרים, אנחנו רוצים שתוכל להתחבר קודם כל לכל מוצר, כלומר החלק של אינטגרציות אצלם הוא מאוד מאוד חזק, אין כמעט מוצרים היום שאי אפשר באיזושהי דרך לחבר ל-Home Assistant, כי בסופו של דבר, כמו שאמרנו קודם, לעבור בין 1,000 אפליקציות זה מאוד מאוד לא נוח,
נכון.
להתקין עכשיו 15 אפליקציות אצל כל אחד מבני הבית, זה חוויה לא כיפית, אז ככה אתה יכול להתחבר לכל הדברים. הנושא של פרטיות, ושהכל רץ אצלך, גם כמו שהזכרנו טיפה לגבי טויה לוקל, אז גם כן Home Assistant רץ אצלך בבית, אתה שולט בהכל, הסקיוריטי שלך, אתה יכול לראות את הקוד, אתה יכול לדעת מה קורה שם, והכל בידיים שלך, ולשם בעצם הכל מתחבר, והמערכת הזאת משמשת גם כמערכת שנותנת לך את הממשק, וגם כמערכת שנותנת לך את היכולת ליצור כל מיני תרחישים ואוטומציות, ודברים כאלה.
אז רגע, זה גם אפליקציה על הנייד, וזה גם רץ על הסרבר שלך, אני צודק במה שאני אומר?
כן, כן, זה גם שרת, וגם שרת שיש לו בעצם איזשהו ממשק ויזואלי שאפשר להתקין אותו על טלפון, על טאבלט, על מחשב, מה שאתה רוצה.
כן.
מבוסס בסוף על הדפדפן, בגדול אתה יכול מכל מחשב שיש לו דפדפן, לגשת לשרת שלך ולראות את הממשק הוויזואלי, ממשק של דשבורדים כאלה, של כל מיני כרטיסיות, כפתורים מתוחכמים, שאתה בעצם יכול באמת לייצר כל דבר שאתה רק חושב עליו, אין סוף לאפשרויות, כי הכל מאוד 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 גמיש. מצד שני, זה דורש טיפ טיפה יותר ידע והבנה לפעמים, למרות שהם כל הזמן, Home Assistant בשנה האחרונה התחילה ללכת לכיוון של להוריד את רף הכניסה ל-Home Assistant, ככה שאנשים כמה שפחות טכניים יוכלו להתחיל עם זה כמה שיותר בקלות.
אתה יודע מה זה מזכיר לי דרך אגב? זה מזכיר לי בעצם את האבולוציה גם של ה-XBMC והקודי. אתה בטח זוכר כן. או מכיר את הממשק משתמש של הקודי שהתחיל בעצם מה-XBMC, ולאט לאט הפך להיות יותר ויותר נגיש ויותר ויותר זמין לכולם מבחינת ממשק מולטימדיה לסטרימרים או למערכות כאלה.
האמת שסיפור מצחיק, כל מי שהשתמש בעבר בקודי או XBMC בטח מכיר את אביה בקסיס, שעכשיו איזשהו מערכת custom made של קודי שמגיעה כבר עם פלאגינים ועברית ומלא מלא דברים.
נכון.
קודי לאט לאט קצת גבה בגלל כל מיני בעיות עם זכויות יוצרים וכאלה, והיום אבי עושה דברים מקבילים בעולם של הום אסיסטנט ומייצר המון המון פלאגינים וכל מיני דברים יפים בעולם של הום אסיסטנט.
דשבורדים מדהימים הוא עושה.
כן, כן.
כן, כן.
ממש, ממש יפה.
יפה, אז אנחנו גם ניתן בתוך הפודקאסט שלנו, אנחנו ניתן גם איזשהו קישור להום אסיסטנט, לכניסה, להורדה, ויש איזשהו מניואל שאתה ממליץ עליו בנושא הזה?
אז בעצם את הום אסיסטנט אפשר להתקין בכמה דרכים, שמשתנות לפי רמת המורכבות והגמישות. ככל שהתקנה יותר מורכבת, אתה מקבל קצת יותר שליטה, ואני באופן כללי ממליץ, בטח למתחילים ובטח בפעם הראשונה, להתקין בשיטה הכי פשוטה שיש. לא זוכר את כל השמות המדויקים של כל אחת מהשיטות, אבל יש מה שנראה לכם הכי קצר והכי פשוט, תתחילו איתו, ואם תרצו אחר כך לשדרג, לעבור לשיטה אחרת, תעברו בהמשך, אפשר להעביר את הכל בסופו של דבר, גם אם מתקינים מחדש, תתחילו עם הפשוט, ואחר כך משם תתקדמו.
מעולה, מעולה. בוא נדבר על עוד דבר אחד, וזה הנושא של הפרסונליזציה של המערכת. אנחנו קשקשנו על זה קצת לפני, ואנחנו רוצה קצת להסביר במה מדובר. אז אנחנו מדברים על מצב שבו המערכת בית חכם שלך בעצם מגיבה ליוזר ספציפי ומתנהגת בהתאם לאותו יוזר. בוא נדבר רגע על זה, ואיך אתה מיישם את זה בשטח היום אצלך.
נכון. אז פרסונליזציה זה משהו מאוד מאוד חזק, כי זה בעצם מאפשר לך לקחת את כל הנושא של האוטומציות והתרחישים לרמה יותר גבוהה ויותר מותאמת אישית. לדוגמה, אם עכשיו אין אף אחד בבית ואשתי נכנסת הביתה, אז המערכת יכולה לברך אותה, ברוכה הבאה סיוון, ואם אני נכנס הביתה היא תגיד לי ברוך הבא גלעד למשל. מעבר לזה אפשר לייצר גם כל מיני תרחישים מותאמים לאנשים, כמו למשל כשאשתי נכנסת הביתה אז תופעל מוזיקה שהיא אוהבת, אם אני אכנס הביתה אז יהיה מוזיקה שמותאמת אליי.
או הדבר הכי חשוב זה שהטמפרטורה במזגן תהיה בדיוק
כן, זה באמת חשוב. הקושי עם זה שאנחנו ישנים באותו חדר, וזה קצת, עם זה המערכת עוד לא יודעת להתמודד.
כן,
אבל יום יבוא וגם עם זה נצליח לפתור. עוד דרך מעניינת לעשות פרסונליזציה זה הנושא של תגי NFC.
כן.
תגי NFC, אפשר לקנות אותם בשקלים בודדים, להדביק אותם בכל מיני מקומות, זה עיגולים קטנים כאלה בגודל של מטבע פחות
נכון,
או יותר,
נכון.
מאוד דקים, לא צורכים חשמל, לא שום דבר, ובעצם ככה אפשר לפזר אותם בכל מיני מקומות בבית, ולפי הפלאפון שמתקרב אליהם ומוצמד אליהם, אז יש תרחישים שונים גם לפי הפלאפון וגם לפי השעות ביום אגב.
נכון.
כלומר יכול להיות שאם אני עכשיו יש לי תג NFC על המיטה, ואני שם את הפלאפון בבוקר, אז הוא ישים לי מוזיקה של בוקר וייתן לי את החדשות, ואם אני מצמיד את הפלאפון בערב, אז הוא יכבה את כל האורות בבית.
בדיוק, שזה דבר אדיר, זאת אומרת, לפזר תגי NFC בבית, ואז בעזרת הנייד שלך בעצם לגעת בהם ולבצע פעולות מורכבות או תרחישים, מותאמים אישית, זה דבר מדהים. למי שלא מכיר, תגי NFC קיימים היום באופן גורף בחיי היומיום שלנו, רב-קו למשל, זה NFC, כן? כלומר, כל הדברים האלה שאנחנו נוגעים בהם עם כרטיסים חכמים, זה הכל תגי NFC.
גם כרטיסי אשראי היום, כל
נכון.
יותר קונטקטלס שאתה מצמיד, זה בעצם מבוסס על NFC.
בדיוק, בדיוק. אני רוצה רק לספר או לומר שיש חברה ישראלית שנקראת IntelliThings, ש... היא פיתחה את רומי, שזה בעצם גם כן מוצר שנועד לבצע פרסונליזציה, מתקינים אותו בתקרה של החדר, ובעצם יודע לזהות כניסה ויציאה מחדרים של אנשים ספציפיים, וגם על ידי כך להפעיל תרחישים שמבוססים בעצם על מיקום ועל הנייד של אותו משתמש, שזה גם כן מעניין מאוד, אבל אין ספק שלשם שוק הבית החכם הולך לנושא של פרסונליזציה, כי בסופו של דבר אנחנו באמת רוצים לייצר תרחיש שמותאם לנו אישית, לעצלנות הטבעית שלנו, ככה שאנחנו באמת נוכל לעשות, ככה שבאמת הבית יעשה מה שאנחנו רוצים. אני חושב שאתה תסכים איתי שלשם זה הולך.
כן, בסופו של דבר יש כמה רמות של ממשקים עם הבית החכם, ובעיניי הרמה התמיד הכי טובה זה מה שאפשר שיקרה לבד, הכי טוב. קודם כל דברים שיקרו לבד, מבוסס על זמן, על שעות, על איזה, על ימים בשבוע, לדוגמה כניסת שבת, כל מי שדתי מכיר את הסיפור הזה של להתחיל לכבות אורות, לדליקורות, מזגנים, פלטות, מלא מלא דברים. אצלי היום רוב הדברים קורים למשל בצורה אוטומטית, בכניסת שבת, בצאת שבת, כנל חגים, כל מה שאפשר, מה שיכול לקרות כשאני נכנס לחדר, כמו להדליק את האור, כשאני נכנס לשירותים, או לכבות כשאני יוצא, או להדליק מזגן כשאני נמצא בחדר מסוים, ודברים כאלה. כל דבר שיכול לקרות אוטומטית, כמה שיותר טוב. אחרי זה, מה שלא יכול לקרות אוטומטית, אנחנו מתחילים לעשות לו אופטימיזציה ברמת פקודות קוליות, או כל מיני דורות, ה-NFC, או כל מיני דברים כאלה.
בהחלט. אז הכל נשמע מדהים וסבבה, אבל הנה שאלת מיליון הדולר מבחינתי. מה רמת היציבות שהגעת היום עם המערכת המותקנת אצלך בבית? ואם אפשר לחדד את השאלה, האם המערכת שלך עומדת במבחן החמה? והכוונה היא, האם חמותך, שמגיעה לעשות בייביסיטר לילדיך החמודים, בזמן שאתם מבלים בהופעה, תוכל או תדע להפעיל את הבית תחת הממשק שבנית עם ה-HA, עם ה-Home Assistant?
שאלה מצוינת. בעצם שתי שאלות. אז לגבי נושא היציבות, המערכת שלי היום מאוד יציבה, אין כמעט תקלות, אין כמעט נפילות, אין כמעט שום דבר. האמת שהדבר היחיד שלא עובד בצורה יציבה, וזה לא קשור בכלל ל-Home Assistant, זה הנושא של המזגנים. יש לי בבית 7 מזגנים שהם מזגנים של תדירן שמחוברים ל-Wi-Fi, ובחלק מהדגמים זה ידוע, יש איזושהי תקלת חומרה ברכיב Wi-Fi, והוא מדי פעם מתנתק מה-Wi-Fi וצריך להגדיר אותו מחדש.
אתה מדבר על התדירן IoT או שאתה מדבר על ה...
זה נקרא תדירן Alpha.
אוקיי.
זה מזגנים, זה לא מזגן מיני מרכזי, זה מזגנים בודדים, שיש בחלק מהדגמים שלהם תקלות עם הרכיב, אני עוד מנסה לראות אם אפשר להחליף אותו, אני הבנתי שהיו כל מיני, שהיה בזה איזשהו משהו, אני עוד בודק את זה, וזה קצת מדי פעם מתנתק ואני צריך להגדיר אותו מחדש, אבל שוב, זה תקלת חומרה אצלם, חוץ מזה, אני חושב שכבר המון זמן לא היו לי שום תקלות, בהתחלה היו, בהתחלה כשרק התחלתי להקים את הדברים, דברים היו מתנתקים לי, הרבה פעמים זה נובע מבעיות בווי-פיי ומראוטר לא מספיק טוב ודברים כאלה, היום גם מבחינת התשתיות שלי הרבה יותר יציבות, גם מבחינת התוכנה, ה-Home Assistant היום הרבה הרבה יותר יציב, פעם אם היה לך איזשהו פלאגין שהיה נדפק, היה יכול להפיל לך את כל המערכת, היום כבר הדברים האלה כמעט לא קורים, ה-Home Assistant הגיע לשלב הרבה יותר בשל ממתי שאני התחלתי לשחק איתו, שזה לפני כמה שנים כבר, וכמעט אין לי, כמעט אין לי תקלות. לגבי מבחן החמות, כן, כן, זה גם שאלה טובה. אז קודם כל, אני אישית דאגתי שכל דבר בבית יהיה אפשר להפעיל גם עם מתגים פיזיים. יש אנשים שלא הולכים לגישה הזאת, אבל אני, כן, היה לי חשוב שבסוף יהיה גם כפתור על הקיר שאפשר ללחוץ לכל דבר שאתה רוצה לעשות. אז יש כפתור, הכפתורים שלי הם מבוססי טאץ', יש כאלה שטוענים, לא מעט אגב מהקהילה, שטוענים שזה לא נוח וקשה ללחוץ, ומעדיפים בעצם לשים מודולים עם מפסקים מכניים.
אני חושב שאם אתה שואל אותי, רק במילה אחת, כי אנחנו חיים את התחום הזה הרבה מאוד, יש לנו הרי בבניסקו סמארט גם פתרונות טאץ' וגם פתרונות שמבוססים מודולים, שאפשר לשים אותם אחורה עם מתגי סוויץ' רגילים. אני, אם אתה שואל אותי, זה שוק במעבר, זאת אומרת, השוק של המודולים עם מפסקי הסוויץ' או הרגילים, המפסקים המבחנים, זה שוק שהוא שוק במעבר, שוק של אנשים שעדיין לא מאמינים בטאץ', אבל באופן גורף, טאץ' הולך לכבוש את הקירות בבתים, אם לא עכשיו, אז בעוד 4-5 איקס שנים מהיום, שנים בודדות מהיום, זה הכל הולך לכיוון של טאץ', כי הוא פשוט עונה על הצורך היותר בסיסי, שזה הצורך של הנראות, שברגע שאתה שם מתג טאץ' על הקיר, שהוא זכוכית, והוא מואר, אז הוא מייצר נראות אחרת לגמרי בבית, וזה בהחלט משהו שקוסם להרבה מאוד אנשים שנכנסים לתחום הבית החכם.
כן, האמת שאני די מסכים איתך. אני חושב שהנושא הזה של טאץ', קודם כל גם, אגב, יש הבדלים מאוד גדולים מהניסיון שלי בין חברות שונות ברמת הטאץ'.
בוודאי.
כלומר, יש טאץ'ים הרבה יותר קשים והרבה פחות קשים, ויש כאלה, אגב, שמעדיפים קצת יותר קשה כדי שזה לא ירגיש מדי. כלומר, זה עניין גם של העדפה, ובעיקר עניין של הרגל. כלומר, גם בבית שלי, אני יכול להגיד שיש לי טאץ' שהוא יחסית קשה, הטאץ' של סונוף הוא יחסית קשה.
נכון.
בני הבית לא מתקשים לזה בכלל, לא קורה לאף אחד מאיתנו שאנחנו צריכים ללחוץ יותר מפעם אחת על מתג כדי להדליק אותו. כשמגיעים אורחים, אז לפעמים לוקח להם כמה לחיצות, מי שלא רגיל ולא נמצא פה הרבה, לפעמים לוקח כמה לחיצות, אבל שוב, זה בעיקר עניין של הרגל, והעובדה שהטאץ' שלי הוא טאץ' יחסית קשה, אז הרגישות שלך של איפה ללחוץ וכמה משקל להפעיל, צריך טיפה להתרגל, אבל ברגע שמתרגלים זה לגמרי נפטר. עדיין יש אנשים שמעדיפים את המפסקים המכניים, אבל כמו שאתה אומר, אני חושב שלאט לאט פחות ופחות אנשים ירצו את זה, יש איזושהי יוקרה בטאץ', יש הרבה יותר קל לנקות את זה, כן. יש גם יתרונות, שזה מהיר בלילה ואתה יכול לראות,
נכון.
עם האור דלוק או מחובה במקומות מסוימים.
נכון.
אני חושב שזה אותו שיח שהיה בעצם קיים לפני כמה 10 שנים עם הבלקברי והסמארטפונים שיצאו אז, שאמרו, אנשי הבלקברי אמרו, זה לא יתפוס. כן, כן. זה תפס.
כן, כן. איפה בלקברי היום?
כן, בדיוק. אז אתה יודע, כמו בכל פתרון טכנולוגי ואפליקטיבי, יש תמיד מרוץ תמידי בין פרוטוקולים, בצורות פתרון לאותו הצורך. במקרה שלנו, התפעולה של המערכות החשמליות והמערכות אחרות בבית, שאנחנו רוצים להפעיל אותם בצורה אפליקטיבית. ואז השאלה שאני רוצה בעצם לשאול אותך זה, מי אתה חושב עומד לנצח במרוץ הזה? מערכות שמבוססות Wi-Fi, אולי זיגבי, RF שעדיין קיים בשוק, Z-Wave, או שהפתרון חייב בסופו של דבר להיות היברידי? איפה הדעה שלך בנושא הזה?
אוקיי, אז באמת שאלה מצוינת, ואין לי תשובה מאוד טובה לזה. אגב, בהקשר לפרוטוקולים האלה, אני מתכנן פרק מספר 5 של הפודקאסט שלי, של דירה להשכיל, הולך לעסוק מעולה. בדיוק בנושא הזה, פרק יקרא שיחות של בית חכם, ויעסוק בנושא של מה הפרוטוקולים הנפוצים, מה היתרונות והחסרונות של כל אחד, מתי נכון או לא נכון להשתמש בכל אחד, ואני הולך להרחיב שם הרבה בנושא הזה. אני חושב שכיום... כיום עדיין יש קצת הבדלים בין הפרוטוקולים, ויש להם שימושים קצת יותר מותאמים לכל אחד מהפרוטוקולים, ככה שיש בעצם איזושהי תחרות ישירה בין זיגבי לזי-וייב בחלק מהמישורים, ותחרות ישירה בחלק מהמקרים בין זי-וייב לווי-פיי, אבל היום עדיין הם לא בדיוק מתחרים, כלומר יש אזורים מסוימים שהם לא באמת מתחרים בהם, למשל כל מיני חיישנים שפועלים על סוללות, אז ווי-פיי בכלל לא קיים בהם, הוא בכלל לא במשחק.
לא, הוא קיים אבל הוא מאוד בזבזני.
כן, הוא מאוד בזבזני, ולכן נדיר למצוא אותו בחיישנים שפועלים על סוללות, חיישני דלת וכאלה, כי זה אומר שאתה צריך סוללה יותר גדולה, זה להגדיל את החיישן, אז זה לא נפוץ לראות את זה. אבל בסופו של דבר, יש תחרות מאוד גדולה בין זיגבי לזי-וייב כרגע, שקשה לדעת מי ינצח, יש יתרונות וחסרונות לכל אחד מהם, ויש כמובן את התקן החדש שהכריזו עליו ב-2019 לדעתי.
צ'ויפ.
צ'יפ, כן.
צ'יפ, כן,
צ'יפ. שזה איזשהו שיתוף פעולה בין כל היצרניות הגדולות, אפל, אמזון, גוגל,
נכון.
לעשות לייצר איזשהו פרוטוקול אחד, קשה עוד לדעת מה יקרה איתו, אבל זה בהחלט יכול להיות משהו מאוד מאוד חיובי. מכשירים ראשונים לדעתי אמורים להגיע כבר לשוק בסוף 2021, כבר יגיעו בטח מכשירים ראשונים ונראה אם הקהילה תאמץ את זה. נכון להיום אני חושב שקשה להסתמך על טכנולוגיה אחת בלבד, כלומר אם תסתמך על טכנולוגיה אחת בלבד אתה צריך לוותר על אזורים מסוימים, על פיצ'רים מסוימים הרבה פעמים, אתה כנראה צריך לשלב לפחות 2 מבין הטכנולוגיות העיקריות. זה גם כן אחד הדברים שהום אסיסטנט נותן, הוא בעצם מאפשר לי לחבר הכל, לא משנה באיזה טכנולוגיה, הכל מגיע למוח אחד, והוא יודע לתקשר בין כל דבר לכל דבר.
כן. כן. אם אתה שואל אותי, דרך אגב, בנושא של, כמובן שניסקו סמארט מבוססת על וי-פיי כרגע, וזה פתרון מאוד מאוד קל ונוח, כי לכל אחד יש וי-פיי בבית, וווי-פיי זה בעצם, או כמו שהילדים שלי אומרים, וי-פיי זה החיים. אז זה נורא קל לחבר את מערכת ניסקו סמארט לראוטר הביתי. הבעיות אמנם מתחילות שאתה מתחיל בריבוי אביזרים, זאת אומרת שאתה מתחיל במצב של 20-25 אביזרים בבית, אז אתה באמת מבין שהראוטר הביתי כבר לא יכול לקחת את זה, וצריך לחבר ראוטר קצת יותר חזק, שגם לזה יש המון המון פתרונות היום בשוק של ראוטרים עם ריבוי אביזרים. אבל אין ספק שברגע שאמזון יצאו עם האקו דוט 4 החדש שלהם, שיש בו תמיכה מובנית של זיגבי, הם סימנו מאוד ברור מה הכיוון שהם רואים בו את הפתרון של הבית החכם, כי ברגע שהעוזרת הקולית כבר יושבת עם זיגבי בתוכה, זאת אומרת היא כבר רכזת בפני עצמה, זה כבר בהחלט game changer בכל התחום הזה.
כן, אני לגמרי מסכים, זה בהחלט game changer. אני יכול להגיד שאצלי בבית יש, לדעתי, בכל רגע נתון קרוב ל-100 קליינטים של Wi-Fi.
וואלה.
כן.
איך אתה מתמודד עם זה באמת?
אני משתמש בציוד של Ubiquiti.
כן.
שכבת Ubiquiti, ציוד יקר, אבל טוב. ציוד שבדרך כלל לא משמש... בדרך כלל לא משמש אנשים פרטיים, בדרך כלל משמש יותר לעסקים, אבל אני ידעתי מראש שאני הולך לשים הרבה מאוד רכיבים, עד שהספקתי לקנות את הציוד, הייתי בהתחלה באמת עם הראוטר שקיבלתי מהספקית או משהו כזה, הוא לא עמד בעומס, עשה ריסטארט עם כל 5 דקות, לא עבד בכלל, מאז שעברתי ל-Ubiquiti, 0 ניתוקים, 0 נפילות, 100 קליינטים מחוברים קבוע, 0 בעיות, ככה שזה באמת באמת משהו ששווה... קודם כל להיות מודעים אליו, ולדעת שההבדל בין ראוטר טוב לראוטר שאתה מקבל בחינם, הוא הבדל מאוד מאוד גדול, במיוחד לאנשים שעושים בתים חכמים.
אנחנו יצרנו דרך אגב קובץ מאוד נחמד, שנותן טיפים לאיך לשדרג את רשת הווי-פיי שלך, כשאתה מתחיל לעבוד עם ריבוי משתמשים, אנחנו נשים אותו פה, בפודקאסט הזה, כקובץ נוסף, קובץ PDF שמסביר או מראה איך להגדיל את רשת הווי-פיי שלך בהתאם לריבוי המשתמשים, ויוביקוויטי הוא אחד מהמוצרים שאנחנו ממליצים עליהם, בהחלט, בהחלט. אז אני יודע ביום יום שאתה VP Engineering בביט, ספר לנו קצת איך נראה היום יום שלך, ובעצם כמה זמן אתה משקיע בתחביב הזה של הבית החכם, הן מבחינת חקירות המידע שאתה עורך, ההתקנות, הבחינה של המוצרים, וגם מהפודקאסט שאתה מפיק, שמי שעוד לא שמע, מומלץ ביותר.
אוקיי, אז באמת ביום יום שלי אני עובד בחברה שנקראת ביט, לא מדובר בביט של בנק הפועלים, אנחנו מדברים על מוצר אחר לגמרי, אנחנו סטארט-אפ קטן כרגע, בתקווה שנגדל בקרוב, אנחנו בעצם עושים מוצר למתכנתים, מוצר שמאפשר בעצם לפתח פיתוח מוכוון קומפוננטות, ולשתף קוד בצורה טובה ויעילה יותר בין צוותים ובין אפליקציות, זה ככה ב-day job שלי, ובערבים וימי שישי ודברים כאלה, אני באמת מתעסק הרבה בבית חכם, חלק מהזמן זה לשדרג, תמיד יש עוד אוטומציות ועוד רעיונות, ועוד דברים, יש לי רשימה ארוכה מאוד של אוטומציות שאני עוד צריך לבנות, של דשבורדים שאני עוד צריך לשפר, של קומפוננטות לדשבורד שאני עוד רוצה לבנות, כל מיני אין ספור רעיונות, מעבר לזה אני גם עונה ופעיל מאוד בקהילה, בכל מיני קבוצות בוואטסאפ, בפייסבוק, בטלגרם, דיסקורד, כל מיני מקומות כאלה, מנסה לעזור לאנשים בזמני הפנוי, וגם כותב בבלוג שלי, דירה להשכיל, ומפיק את הפודקאסט, זה לא מעט השקעה, אני עושה את זה עצמאית, לבד, את כל הפודקאסט, גם את העריכה, גם את ההקלטות, ציוד, הכל לבד, ככה שזה לא מעט זמן, וזה משתנה בין תקופות, תלוי כמה עומס יש לי בעבודה, תלוי אם הילדים בבידוד או לא בבידוד, גם כן משפיע על רמת האנרגיות, וכמה שעות שינה אני ישן לפי הסטטוס הקורונה.
כן. אני חייב לומר שאני הכרתי אותך דרך הפודקאסט, זאת אומרת, כשאני גם כתבתי את האקדמיה, וגם אני פעיל קצת בקבוצות שנמצאות בפייסבוק, אז... אמרתי, חייב להיות מישהו שעשה איזה פודקאסט על בית חכם, והופ, קפצת עם דירה להשכיל, עוד זה היו עוד 2 הפרקים הראשונים שקשבתי להם, ואמרתי, וואו, איזה מדליק, מישהו כבר לקח את הכפפה והרים את זה, ועשה פודקאסט על בית חכם, וזה כמובן עשה לי את החשק לעשות את הפודקאסט שלי, אז תודה לך קודם כל על, על הפודקאסט שלך. יצא לך קצת לעבור על האקדמיה של ניסקו סמארט בערוץ היוטיוב של ניסקו? ראית את זה קצת, את המיזם הזה שכתבנו ועשינו אותו?
כן, אז האמת שראיתי כמה פרקים והסתכלתי. קודם כל אני חייב לומר שזה מוגש נפלא,
תודה.
וערוך, ובאמת צורת ההגשה מאוד 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 כיפית, משעשע, כליל, סרטונים קצרים, שזה תמיד טוב, בעיקר בדור של היום, שהקשב שלו נגמר אחרי 5 דקות פחות או יותר,
כן.
וגם זה רק אם הצלחת לעניין אותו.
אבל השאלה העיקרית זה, האם הצלחנו לחדש לך משהו כסופר יוזר? האם הסתכלת על פרק באקדמיה ואמרת, וואלה, את זה עוד לא ידעתי?
האמת שלא ראיתי את כל הפרקים, אבל ראיתי, אני חושב, איזה 7-8 פרקים. לא מצאתי משהו שחידש לי בינתיים, אבל זה בסדר. אני חושב באמת שהאקדמיה לא פונה באמת לאנשים כמוני, אני לא קהל היעד.
נכון.
ואני חייב לומר שאני מברך על כל הנושא הזה. בסופו של דבר, אני מאוד רוצה שהתחום הזה ילך ויתפתח, כי זה תחום שיש לי פשן עליו, וככל שיהיו יותר אנשים בתחום, ויותר אנשים מעורבים, ויותר אנשים יכירו, אז זה יעשה לי טוב. אני רואה את זה כאיזשהו סוג של שליחות, במובן מסוים, של להביא את הבשורה ואת הטכנולוגיה להמונים, ואני שמח על כל אחד שמייצר תוכן, במיוחד אם זה תוכן בעברית, שזה משהו שבכלל בעולם הטכנולוגי תמיד יש פה חוסרים, ובעולם של בית רחם אפילו עוד יותר, כי זה חזית הטכנולוגיה, אז אפילו עוד יותר יש מחסור בחומרים בעברית, ובחומרים פשוטים יותר ומונגשים לקהל רחב יותר, שזה אחד החסמים היום באמת, הנגשת הידע, שלפעמים הוא לא כל כך מורכב, פשוט צריך רק להנגיש אותו לאנשים, כדי שיוכלו להתחיל ליהנות מזה. לא כל אחד צריך פתרונות חללית,
נכון.
יש אנשים שגם לנסוע בטויוטה קורולה זה אחלה בשבילם.
נכון, נכון, נכון. האמת היא שבאמת שכתבתי את האקדמיה, היו לי שני קהלי יעד, או שני מטרות בעצם שרציתי להשיג. אחד זה באמת להעביר ידע בצורה אחרת, או בצורה מתקדמת לחשמלאים, במיוחד בעידן הקורונה, שקשה לנו קצת יותר להיפגש, ואנחנו רוצים בעצם לשתף את הדבר הנפלא הזה לחשמלאים שידעו איך להתקין, להפעיל, ובעצם לסיים בית מאלף עטף, ובאמת הצד השני של המשתמשי קצה, שאמרתי, די, חבר'ה, לא צריך להתקשר אליי כל הזמן, יש אקדמיה, תסתכלו שם, יש סרטון, בואו, זה פשוט. וזה באמת, באמת היה הקהל יעד השני שאני רציתי לתקוף, ואני חושב שעשינו עבודה באמת לא רעה שם, מבחינת ההנגשה של המידע, והצורה שבה זה מועבר.
כן, אני גם, כשהתחלתי ליצור את הפודקאסט, בעצם המטרה של הפודקאסט שלי הוא בעצם לקחת אנשים טכניים, אני פונה לקהל יעד יותר טכני ומתקדם, זה יכול להיות כל מיני אנשים שהם במקצועות שמסביב לדברים האלה, זה יכול להיות אנשי אלקטרוניקה לפעמים, זה יכול להיות מתכנתים או אנשי דיו-אופס, או כל מיני אנשים סתם שהם טכניים, שרוצים להיכנס לעולם הזה, וברגע שמתחילים להיכנס, הם מבינים כמה העולם הזה גדול ומורכב, ואתה בעצם מקבל איזשהו שוק כזה, ובעצם מה שאני מנסה לעשות, זה באמת לקחת את האנשים הטכניים, ובעצם לקחת אותם, להוביל אותם באיזשהו מסע, שמהכניסה לעולם, כלומר מי ממש להתחיל להסביר על למה לעשות, מה זה נותן, עולם המושגים והטרמינולוגיה, ולקחת אותם בעצם באיזשהו מסע, ואיזשהו תהליך, שהוא גם בעברית, והוא גם אמור להיות מובנה,
נכון.
מנושאים מאוד בסיסיים עד לנושאים מאוד מתקדמים שאני הולך להגיע אליהם בהמשך, וככה בעצם לעזור לאנשים להיכנס לזה בצורה יותר מובנית ויותר קלה, ובעברית שבסוף אין מה לעשות, אנשים ישראלים יותר קל להם בעברית, וזה באמת המטרה שלי עם זה.
ברור. אז אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ממש בפתחה של שנה חדשה, אז קודם כל אני רוצה לאחל לך, למשפחתך ולכל מי שהקדיש את הזמן בהקשבה לפודקאסט הזה, שנה טובה, שנה של בריאות, של הישגים ושל הרבה חוכמה, ובהזדמנות הזאת היא באמת לברר איתך, איזה עוד פרקים אתה מתכנן להשכיל אותנו בפודקאסט שלך בשנה הבאה?
שאלה מצוינת, אז קודם כל ממש בימים הקרובים אני הולך לשחרר את פרק מספר 4, הוא כבר כמעט מוכן, שהוא בעצם המשך של פרק 3, שבעצם היה במקור פרק אחד שפוצל, והמטרה שלו זה לתת לכם את כל המידע שאתם צריכים, למי שבונה בית חדש או משפץ בית קיים, כל מה שהוא צריך לדעת עכשיו בזמן הבנייה או השיפוץ, כדי לאפשר לעצמו מקסימום גמישות ויכולות בהמשך, בלי להיכנס לפרטים של איזה ציוד בדיוק לקנות, כי כרגע אנשים עסוקים בלבחור קרמיקה או מטבח או לא יודע מה, כך שרק הבסיס שצריך לדעת, ואני סוקר שם המון נושאים, כמו שאמרתי, פרק מספר 5 יעסוק בנושא של פרוטוקולים, ההבדלים, היתרונות, החסרונות, ואחר כך יש עוד המון המון פרקים שאני מתכנן על אוטומציות מיוחדות ומעניינות, על הנושא של עוזרות קוליות וההבדלים ביניהם.
אוי, זה מעולה.
הנושא של מנעולים חכמים, בניית מערכת הזקה אוטומטית בעצמך, כל הנושא של לוקיישנים ודברים שמבוססים על לוקיישנים. כן. וגם כמה פרקים ייחודיים, כמו למשל כל הנושא של בית חכם בראי ההלכה, ומה זה אומר לאנשים דתיים.
קודם כל אני מזמין, זה מעולה, כי אני גם מזמין אנשים להקשיב ולשמוע את פרק 15 שלנו, שזה עונג שבת, שבאקדמיה, לא יודע אם יצא לך לראות את זה, אבל זה ממש מדבר על פתרונות לשבת, מאוד מצחיק ומאוד מאוד גם יעיל, אבל ממש כיף לשמוע את כל היוזמה הברוכה הזאת. אני מצפה בקשב רב וגם מזמין את עצמי אפילו להתארח אצלך באחד הפודקאסטים הקרובים. אני בטוח שיש לנו עוד הרבה על מה לשוחח. אז בכל מקרה, שתהיה לנו שנה טובה. ושוב תודה לך על ההתארכות והיוזמה. ואני מקווה שאנחנו נמשיך להתראות בקרוב, אם דרך הקבוצות הוואטסאפ, אם דרך קבוצות הפייסבוק, וגם בפודקאסט הקרוב שלך.
אז תודה רבה שאירחתם אותי כאן, שמחתי להיות כאן, ובאמת שתהיה לכל המאזינים ולך שנה טובה, שנה חכמה.
בהחלט.
בתים חכמים יותר.
ופשוטים להפעלה.
כן, פשוטים להפעלה, ושיעשו הכל לבד.
בדיוק.
עשו הכל לבד. הבית שלי כבר יודע לברך שנה טובה, הילדים שלי כבר יודעים שלפני כל שבת, כמה דקות לפני שבת, כל הרמקולים מכריזים בבית שתהיה שבת שלום.
גדול.
לא לשכוח לחבות את האור במקרר, לשים גדול. את הפלטה, להפעיל את המיחם, וכמובן לא לשכוח, חשוב מאוד, כל שבת העוזרת הקולית מכריזה גם תודה לאשתי על האוכל הטעים שהיא הכינה.
מדהים, אתה חייב לעשות וידאו של זה, להעלות את זה גם כן לפודקאסט, אנחנו חייבים לראות את זה.
אני אתן לכם וידאו, אולי ככה לכבוד ראש השנה יהיה איזה, יש הקלטה ככה חדשה.
מדהים.
אני אשלח את זה.
יופי. מעולה, אז שוב תודה ונתראה בקרוב.
תודה רבה ושנה טובה לכולם.
שנה טובה.